תודה רבה לאתר ליבה, שם השיעור משודר ונמצא באינטרנט, לגלי ישראל, שם אנחנו משודרים בימי שישי בשלוש. שלום לכל מי שהיה בחג השבועות עצמו בבית כנסת המחתרות, שלום למי שלא היה. יש שניים שלא כאן איתנו היום, שני משתתפי השיעור היקרים, אורי מוסקוביץ' ותהילה לוי, מתחתנים ממש עכשיו. זאת סיבה לא רעה להפסיד שיעור, בהחלט. אז מזל טוב. הם אפילו הודיעו לי שהחתונה תתקיים בזמן השיעור, מזל טוב. חלק ממה שתשמעו כאן הערב כבר נמסר השבוע בשיעורים בוושינגטון. ואם השיעור יהיה קצת לא סדור, אז זאת גם הסיבה. חזרנו אתמול בערב, היום יום רביעי, אז חזרנו אתמול בערב, בשלישי, מוושינגטון, הכנתי שיעור, אבל חזרתי גם עם ג'טלג די רציני, בואו ננסה לזרום. אנחנו בספר במדבר, ובעצם בגלל יום ירושלים ובגלל חג השבועות, עוד לא התחלנו לעסוק בחומש הזה, בחומש הרביעי, שיש טוענים שהוא החומש, שהוא הכי חשוב. זה לא חוכמה, כי על כל חומש אני אגיד לכם שיש כאלה שאומרים שהוא הכי חשוב, אבל הוא באמת הכי חשוב, עכשיו כשאנחנו עוסקים בו, הוא הכי חשוב. ולמה יש פרשנים שטוענים שזה החומש? כי הוא מתעסק עם החיים עצמם. החיים הם לא בראשית של בריאת העולם ווואו וכל הקוסמוס כולו. החיים הם לא יציאת מצרים של ספר שמות, והם גם לא הקדושה של חומש ויקרא שהוא חומש הקדושה. החיים הם ספר במדבר, ספר שאפשר לכנות אותו בלכתך בדרך כזה. עליות ומורדות, ניסיונות והצלחות, אתגרים וכישלונות, וכך זה היה בפרשת במדבר, אחר כך בפרשת נשא, ובפרשה שלנו, השבוע השלישית, פרשת בעלותך, שמתחילה בפסוקים המפורסמים, לכן הפרשה נקראת כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. הרבה מאוד דרשנים עוצרים כאן ועוסקים בהדלקה של המנורה, בהעלאת אור בעולם בכלל. פרשנים לוקחים את זה להמון כיוונים. האמת שפרשת בעלותך הייתה גם שבת שבע הברכות שלנו, שלי ושל בעלי, אז יש לי עשרות דרשות, לא תמיד, לא את הכל זכרתי ואני הקשבתי, אבל עשרות דרשות ניסו למולנו על להדליק את הנרות, והאור של הזוגיות, והאור של הבית, ובאמת אני עוד זוכרת את אבא שלי שעולה לברך באחד השבע ברכות, והוא לא כזה מצוי בפרשת בעלותך, והוא התנצל בפני הנוכחים שהוא לא ידע שהוא הגיע ליום עיון בנושא אהרון והדלקת הנרות, כי כך זה היה נשמע. באמת יש פה המון מסרים בהתחלה דווקא, איך המנורה בנויה, ואיך מדליקים אור, ואיך השלהבת עולה מאליה, ואפשר לעצור כאן. בשנה שעברה, בדקתי, בשנה שעברה בפרשה הזו, עצרנו כאן ושיעור שלם הקדשנו לאור של המנורה, שפרשננו שואלים לאן הוא נעלם, הוא עדיין גנוז איפשהו, גם כשאין משכן ואין מנורה, ופרשנים לאורך הדורות אומרים לנו איפה לחפש את האור הזה, בשבת כמובן, בנרות השבת ובאור של השבת עצמה, בחינוך, בתורה, בבית יהודי, בחגים, יש אפילו אצל רבי נחמן, זה אחד ממשתתפי השיעור, דוד סעדה הפנה את תשומת ליבי, שאומרים לנו שאל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רבי נחמן אומר שזה ממש כמו פנים של בן אדם, שיש שתי אוזניים ושתי עיניים ושני נחיריים ופה, אלה השבעת הנרות שמאירים את הפנים של האדם, והאדם צריך להאיר את פניו לאחר. אפשר עוד הרבה לדבר על האור הזה, דיברנו, אולי עוד נגיע לזה גם בעתיד, אבל באמת בגלל שעוצרים כאן, לא מתקדמים, ויש בפרשה עוד המון עניינים. אחרי הדלקת המנורה, מתואר הסיפור די מפורסם של פסח שני, בי"ד באייר, לא ניסן, מגיעה קבוצה ומבקשת ממשה, זה תמיד מעניין קבוצות כאלה, כמו בנות צלופחד, אנשים שבאים לשאול שאלה ובעצם מחדשים איזה חידוש, או מורידים לעולם איזה הלכה, אז האנשים שמבקשים ואומרים למה ניגרע ומקבלים את ההזדמנות השנייה וכולנו מקבלים איזה second chance ככה לנצח לתקן, פסח שני. יש תיאור מאוד מעניין של איך כל המחנה זז לפי הענן, איך הם חונים ואיך הם נוסעים ומקימים מחדש כל פעם את המחנה ואת המשכן. יש תיאור נפלא של החצוצרות, למה צריך להריע בחצוצרות. בכל מיני מצבים בחיים שלנו צריך להריע בחצוצרות, אם זה מלחמה ואם זה חגים, ומה המשמעות של מוזיקה ושל קול מוזיקלי ששונה מהדיבור. יש פרשייה ששמה קברות התאווה, שמבטיח מאוד, שאפשר כבר לנחש ממנו מה קורה שם. ולקראת סיום מופיע סיפור גם, מאוד מפורסם, סיפור שאנחנו מצווים לזכור ממש, זכור את אשר עשה, כן, את מה שקרה למרים בדרך. סיפור הצרעת, אותו לשון הרע של מרים, על משה, סיפור מאוד עדין, לא ברור מה היא אמרה, עד כמה זה בכלל היה חמור, אנשים כל כך גדולים וקדושים, אהרון ומרים ומשה מעורבים שם, אבל יש שם לקח גדול לכולנו בנושא הדיבור ובנושא לשון הרע. אז מכל סיפורים האלה, ברשותכם, ניקח הפעם, השנה, סיפור אחד שאני חושבת שהוא חשוב מאוד, כי הוא עוסק ברייטינג ועוסק בהשפעה על ציבור, והוא עוסק בכיתורים, וכל זה נשמע לי מאוד מאוד אקטואלי. אז אנחנו נתמקד בו, ובסוף אם יישאר זמן, אז אולי גם קצת חוויות מוושינגטון, ונספר לכם מה היה שם. טוב, קצת רקע. אנחנו נערכים בעצם לכניסה לארץ ישראל, וזה נראה טוב, כלומר העם מאורגן, יש שבטים מסודרים היטב, עם דגלים, יש במרכז משכן, במרכז תרתי משמע, באמת המשכן הוא במרכז, גם במרכז הרוחני וגם נמצא במרכז, אהרון כבר מדליק את הנרות, קיבלנו כבר את המצוות, קדימה. יש לנו אוכל שיורד מהשמיים, מן, יש לנו סמלות ובגדים, כל אחד מקבל בגדים וציוד ככה לדרך, ודווקא עכשיו מתלוננים. הפרשה הזאת פותחת סדרה של תלונות, כלומר בשבועות הקרובים לא נוכל להתעלם לא מהמרגלים ולא מקורח, זה ילווה אותנו, שלל תלונות וטענות ומענות, וכותב הנתיבות שלום שצריך ממש ללמוד את התלונות האלה, הם חלק חשוב מהתורה, לא סיפורי מעשיות אלא תורה מלשון הוראה, אז אנחנו נתרכז בתלונות של השבוע. זה מתחיל בסיפור שהוא קצת תמוע, הוא קצר, הוא לא לגמרי ברור, אפילו קצת מסתורי, הפרשנים לוקחים אותו להמון כיוונים, כי התורה עצמה לא מפרטת מה בדיוק קורה כאן. יכול להיות שעיקר הסיפור הזה מראה שאם לא מטפלים בבעיה, אחר כך היא רק מתעצמת. הסיפור הראשוני הולך כך. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה, ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. העם מתלונן, יש פרשנים שאומרים שהוא לא, הוא עושה את עצמו כמתעוננים, זה כמתלוננים, הוא כאילו עושה קולות, הוא עושה בכאילו, זה לא באמת, הוא מכריח את עצמו כאילו להתעונן. מה התלונה? מהפשט, מהפסוקים אנחנו לא מבינים מה בדיוק הבעיה, אבל יש פה את המנגנון שאנחנו מכירים של כעס, משה 100% לצידם מתפלל בעבורם, האש והזעם והתבערה והבערה נרגעות, וזה ממשיך, וזה קורה בקצה המחנה, זה שוליים, זה אנשי שוליים כאלה, זה לא במיינסטרים של העם. אנחנו, שוב, אין לנו את הסיבה המדויקת, שלל פרשנויות וסיבות, יכול להיות שיש פה איזה ניגון כזה של כיתורים, אפילו לפעמים כשילד בוכה, כאילו מקטר כזה, זה הניגון, זה הניואנס הזה, זה המוזיקה, המנגינה של הכיתור, לא כל כך התוכן, כלומר, הוא עכשיו בא לקטר, העם רוצה לקטר, רוצה להתלונן, והאירוע מסתיים לדעתי בסימן לבאות, כי אנחנו מבינים שיש פה איזה חוסר סביעות רצון, הם לא מרוצים, זה לא בסדר, לא טוב להם, זה לא מטופל לעומק הבעיה, וזה אולי חולף, בסדר, קראו למקום הזה תבערה, והמסע ממשיך, כן, ממשיך מתבערה אל המקום הבא, שיזכה לשם קברות התאווה, כל שם פה, כן, הוא סיפור, וכל סיפור הוא מסר, זה כך ימינה בתבערה, ותפרסס בקברות התאווה, כל שם פה קרה שם הרבה. עכשיו, אנחנו מגיעים לאחד הטקסטים באמת המאכזבים בתורה, והעם לצערנו כבר יחזב לאורך הדרך, למדנו פה יחד את חטא העגל, אוקיי? ועדיין זה אחד הטקסטים אולי אפילו הכי מאכזב, ננסה לראות למה זה כל כך כל כך משמעותי, דווקא התלונה כאילו הסתמית הזו, שהיא בעצם לב השיעור שלנו, לב הסיפור הזה שנקרא קברות התאווה, על שם הסיפור הזה, המקום מקבל את שמו. זה הולך כך, אוקיי? זה ברצף ממש, כלומר גמרנו עם החבר'ה האלה שם בקצה המחנה והתבערה, ומיד מופיע הסיפור הזה. והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח, רגע, אפילו ניקדתי לי את המילה הזאת יפה, אהולו. העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהולו, ואיחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. יש פה שיעור בתעמולה, שיעור בפסיכולוגיה, בהמשך גם שיעור בחינוך, נראה איך מתמודדים עם זה, אבל קודם בואו נעבור מילה אחרי מילה, מה קורה פה? למען השם, הכל כל כך טוב, למה הכל כל כך רע? והאספסוף. זאת מילה רעה, הפרשן, הכלי יקר, רבי אפרים מלונג'יץ, אומר, יש פה פעמיים את המילה סוף. זה כאילו הסוף של הסוף. זה אנשי שוליים, אנשי קצה, לא רציניים, הם בקצה החברה, ודאי שהם בשפל, ודאי שהם במצב רוחני לא טוב, אבל הם מצליחים לסחוף את האחרים, למשוך אותם, כאילו אספו את כל הסוף, אסף סוף, אפשר להגיד, או, כמו שהוא כותב, כן, הכלי יקר, פעמיים סוף, ורצונם לומר, כל העם הנמצא בכל סוף וסוף מן המחנה. לקחו את השוליים של פה, את השוליים של שם, זה לא המובילים, זה לא המנהיגים, אבל יש להם כוח, בטח לאספסוף שעושה קמפיין טוב, יש כוח. התאבו תאווה, בעצם זה פעמיים אותה מילה, מילה התאבו, תאווה, הפועל והביטוי, הם חשבו איך ליצור תאווה אצל אחרים, ממש עבדו איך ליצור אצל העם איזה חשק, איזה רצון, ואכן הם מצליחים, ההשפעה על שאר העם מגיעה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, זה כבר לא רק האספסוף, שיש כאלה שמכנים אותו ערב רב, ואומר שהוא כאילו נדבק אלינו כשעלינו ממצרים, אז קל להגיד שזה הם, כן, איזה עשבים שוטים, זה לא אנחנו. וישובו ויבכו גם בני ישראל, זה מגיע אלינו, השפעה חברתית, כן, חברה רעה שמזיקה, סחף חברתי, לחץ חברתי, איך שתרצו לקרוא לזה. ויאמרו, עכשיו זה כולם ביחד אומרים, האספסוף ובני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה. לדבר הזה קוראים, רבותיי, לא מצאתי פרשן שכותב את זה עדיין, אבל לזה קוראים פייק ניוז, אוקיי? זה פייק ניוז, אבל ממש. מה? למה אתה מתגעגע? מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה, קישואים, מבטיחים, חציר, בצלים ושומים, ממש רשימת קניות למחנה יהודה. מה זה הדבר הזה? זה לא סתם פייק ניוז, בעצם הם כאילו מנסים לתאר את המן בצורה הכי כאילו, משהו כזה, אני מנסה למצוא אסוציאציה, משהו כאילו מגעיל, מנות של טיסות, מכירים את זה שאתה מקבל? מעניין למה. לא, מנות כאלה, משהו זה רותח, חם מדי תמיד, ואתה לא מבין מתי הקפיאו את זה, ולמה הפשירו את זה כל כך חם, וזה מקופל, ואתה מתעסק עם זה, וזה ככה מלא נייר כסף, וכל מיני מדבקות. אז כאילו הם עושים שיימינג למן, זה המן, אבל זה לא נכון. מן היה תענוג, כל אחד טעם במן את מה שהוא רצה. כך מספרים לנו חז"ל, מתואר גם בתורה, זה היה דבר נפלא וטעים, יכלו לעשות ממנו הרבה סוגים של מאכלים, צורה מאוד מגוונת, לא היה משעמם. כל אחד, מה שהוא הכי אהב, מה שהוא רצה, קיבל במן, כן? אנחנו כל שנה מחדש, אחד הילדים מגיע מהגן עם הדפים בשבת הזאת ומספר את זה, ואז בודקים סביב השולחן מה, כאילו, אז מה הייתם מבקשים במן, מאוד מגוון, קרמבו, חמצוצים, דוריטוס וכולי, אבל באמת, אני תמיד אומרת קוטג', אני מאוד אוהבת קוטג', נגיד הייתי שמחה במדבר לקבל את זה, אבל שכל אחד יכול לחשוב מה, תחשבו שיש מין מג'יק כזה, שאתה מקבל את האוכל שאתה רוצה, אבל הם משמיצים אותו. הרמב"ן כותב כאן, לא היה להם חיסרון במדבר, כי היה להם המן לסובע, והיו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב מאוד. לא יודעת מה זה טעם חשוב מאוד, לשונו של הרמב״ם, היה להם הרבה מטעמים מהמן, אבל זכרנו את הדגה, עכשיו יש פה איזה טריק לשוני כזה, זכרנו את הדגה אשר נאכל. הבן איש חי אומר, זה גם, זה איזה טריק כזה של קמפיינרים, מה זה זכרנו את הדגה אשר אכלנו, אתם צריכים להגיד. הם בעצם שמים פה איזה רמז כזה, אשר נאכל, עוד נאכל, בואו נחזור למצרים, ונאכל את זה שוב. זכרנו את הדגה אשר עוד נזכה ונאכל. הוא אומר פה, יש פה איזה רמיזה. בלשון של הבן איש חי, הוא אומר ממש בלשון עסיסית, עקיצה. ככה כותב הבן איש חי, יש כאן עקיצה נגד כבודו של משה רבנו. אנחנו עוד נחזור, זכרנו את הזאת אשר עוד נוכל. ואתה נפשנו יבשה. הם לא אומרים בטננו יבשה, הם לא אומרים בטננו ריקה, הם דווקא רומזים בו שזה קשור לנפש, באמת הנפש שלהם יבשה. באמת מה שיבש זה דווקא הנפש, אין תוכן בנפש, מזה זה נובע, ואת זה עוד נגלה בהמשך. ומשה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, אומר לנו רש"י, משפחות משפחות, נאספים ובוכים, לפרסם תרעומתן בגלוי. זה קמפיין. כלומר, זאת ויראליות. תחשבו שאי אפשר היה לעשות העתק הדבק ולהריץ בוואטסאפ, אבל הדבר הכי ויראלי שאתה יכול לעשות, זה שבהתחלה של כל אוהל, בכניסה לכל אוהל, עומדת משפחה. משפחה זה הדבר הכי, זה הפרזנטורים הכי טובים. תראו, האמא לא מתביישת להגיד לבן, we want בשר now, והבן לא מתבייש להתגעגע לכישועים, כולם ביחד בו מאוגדים עם הסבתא והתינוק, כולם ביחד בקמפיין משפחתי, אנחנו רוצים את האוכל שהיה לנו במצרים, הם לא מתביישים בעצם, וזה סוג של נוסטלגיה והתרפקות, זה תמיד עובד. כמה קמפיינים אנחנו רואים היום של נוסטלגיה? תנובה, שחור לבן, היינו פה פעם, הקמנו את המדינה, סינס זה וזה, נכון? נוסד ב-1936, אנחנו מייצרים את הפרק הזה, או את החומוס הזה, או את לא יודעת מה, הסבא של הסבא שלי, או את החנת הזה, כלומר, זה לא סתם שהם רק אומרים שמצרים הייתה איזה בית מלון חמישה כוכבים ובית מרגוע, הם גם מוסיפים את הנוסטלגיה, התרפקות זה תמיד עובד. כמה צביעות יש בהתרפקות על בגין, מה עשו לו כשהוא נבחר, היום כולם מתגעגעים לבגין, געגועים לרבין, שהיה ראש ממשלה גם בלי אחוז, בפועל בלי אחוזי תמיכה גבוהים. פעם הציונות הדתית הייתה, פעם החרדים היו, פעם ישראל כולה הייתה, פעם התרבות, פעם החילונים, תמיד התרפקות זה עובד על איזה רגש כזה, נוסטלגי כזה שיש בכולנו. בשחור לבן זה כאילו נראה יותר טוב ויותר ערכי. עכשיו, יש אופציה אחת, שבאמת הם אכלו שם בשרים, דגים, קישויים ושומים, יש פרשנים שאומרים, באמת, הם באמת אכלו את זה שם. אבל למה? כי כשיש לך עבד ואתה רוצה שהוא יעבוד טוב, אתה באמת נותן לו אוכל טוב, כדי שהוא יעבוד עבודת פרך, הרי אי אפשר גם להרעיב אותם, נכון? אנחנו צריכים שהם יעבדו קשה, כדי שהם, זה לא שהם מתגעגעים לאיזה גורמה, הם צריכים הרבה אוכל, גם משובח ואיכותי, בשביל לבנות פירמידות יומם וליל. אז מה שיש פה זה בעצם זיכרון סלקטיבי, אומרים לנו הפרשנים, הם מעלימים, זה קורה לפעמים, אנשים מתרפקים, הם מעלימים את החלקים הרעים, שפה זה הרוב של כל הסיפור, עבדתם שם בפרך, אז מה אם קיבלת שום בבוקר? אתה עבדת בפרך. הם כאילו משתמשים בזה זיכרון סלקטיבי. אבל באמת באמת, רוב ככל הפרשנים הולכים על כיוון אחר. הסיפור זה לא רק טוב, הם שכחו מהרע והם זוכרים רק את האוכל הטוב. הסיפור האמיתי שמפריע לאותה קבוצה, שהיא כבר לא רק הספסוף, היא כל בני ישראל, זה מילה אחת שדילגנו עליה בכוונה ועכשיו נתמקד בה ממש באיזה זום אין ככה לתוכה, מילה שהשארתי לסוף, היא מגלה את הקלפים האמיתיים, היא חושפת את מה שבאמת באמת מסתתר בקרבם, את מה שהם מנסים להסתיר כלפי חוץ, וזאת המילה חינם, חינם. התלונה כאן היא לא נגד המן או לא נגד הבשר, היא נגד המצוות, וזה מה שהם באמת רוצים להשתחרר ממנו. לבן אדם מאוד קשה לשפוט את עצמו, בעצם זה בלתי אפשרי לשפוט את עצמך באמת, לדעת מה באמת המניעים שלך, מאוד מאוד קשה. אז המדרש עוזר להם, ותראו באיזה ניתוח פסיכולוגי עמוק בעצם, אומרים לנו מה באמת מפריע לאותה חבורה, ושוב הכל, הכל מאוד רלוונטי ואקטואלי גם לגבינו, תראו איזה יופי. אשר נאכל במצרים חינם, שואל המדרש, אם תאמר שמצרים נותנים להם דגים חינם, והלא כבר נאמר, ותבן לא יינתן לכם. הרי לא נתנו להם אפילו תבן בשלב מסוים של השיעבוד. אם תבן לא נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם? ומה הוא אומר חינם? אז למה הם אומרים חינם? מה הם קיבלו חינם? חינם מן המצוות. מה שמציק להם זה לא רעב או געגוע לבצל מצרי, מה שמציק להם זה מערכת המצוות שהם קיבלו ביציאת מצרים. בזוהר יש ניסוח, ראיתי מישהו שמצטט, שבזוהר יש ניסוח אחר שאומר חינם בלא ברכה. כלומר, איזה כיף היה לאכול בצל בלי לברך קודם. לחם, דג, בשר, כן? זה שלי. לא רוצה להגיד תודה לפני זה, לא רוצה להגיד תודה אחרי זה, ברכת המזון, הברכות שלפני האוכל, שאחרי האוכל, חינם מן המצוות. עכשיו, חז"ל, תמיד מחפשים איזה רמז מטרים. איך זה התחיל? זה לא התחיל הרגע. בעצם, אולי קשה לעם הזה כבר מקודם, והם הולכים קצת אחורה בפרשה, לפני הפרשיות האלה של התלונות, אתם זוכרים שאמרתי לכם שמתואר המסע, איך הם יוצאים והולכים וחוזרים וכולי, חז"ל מוצאים את השורש בתיאור הבא, שמופיע בפרשה, הם אומרים לנו שם זה מתחיל, הפורענות הזאת בעצם מתחילה שם, ושוב אם היא לא מטופלת, אז היא תתפרץ. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, פסוק כאילו תמים, אומר המדרש, לא אמר להם לישראל, אלא מהלך יום אחד, אמרתי לכם לנסוע יום אחד, ונסעו על פי עצמם מהלך שלושת ימים, בורחים מהר סיני כתינוק שיוצא מבית הספר ורץ. זה הצד הפחות אסתטי והפחות מפורסם של מעמד הר סיני. כולנו יודעים לתאר אותו, את המעמד, נעשה ונשמע, המלאכים, עשרת הדיברות. את הצד הזה צריך לחפור כדי למצוא אותו, אבל הוא גם קיים והוא קיים בכל אחד מאיתנו. אני עומד במקבל הוראות, מקבל מצוות, מקבל עול, אני בורח, אני טס, אני לא רוצה יותר. ואם אומרים לי בסוף, אחרי שגמרתי לשמוע הוראות, להתרחק, אני רץ כזה ספרינט, שאומרים לי ללכת מהלך של יום אחד, אני טס שלושה ימים, כמו, זה דימוי מדהים של חז"ל, כמו ילד שבורח עם בית הספר, כתינוק שבורח עם בית הספר, שרץ, שלא רוצה יותר, נמלט כמה שיותר רחוק, קצת אפשר להגיד על זה, יש את הספר אישה בורחת מבשורה, עם בורח מבשורה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את הבשורה הזאת, כן, אני זוכרת בבית ספר היסודי, איך היינו נהנים, יוצאים ביום שלא היו שיעורים, אז לא נראה לי שזה שיר שאנחנו הלחנו, נראה לי שזה היה מקובל בעוד בתי ספר, אין שיעורים, כיפק למורים, וטסים כמה שיותר מהר, לפני שמישהו יתחרט עוד, פשוט בורחים כמה שיותר מהר, כלומר, יש פה איזה חוסר הבנה, עם ישראל חשב על חירות אחרת, לא על החירות שהוא בסוף מקבל, נכון? עכשיו, מההתחלה המורכבות הזאת נמצאת בתשתית של כל יציאת מצרים. כלומר, אם אנחנו הולכים טיפה אחורה, האם אנחנו יוצאים, וזה דימוי שמי שוותיק פה מכיר אותו, אני מצטטת את זה המון, שסיפור של ויקטור פרנקל מספר, שבארצות הברית בנו כמובן את פסל החירות, אבל הם לא יחזיקו מעמד האומה האמריקאית אם הם לא יבנו גם את פסל האחריות. חירות זה לא מספיק, צריך גם אחריות, וזאת הבעיה של החברה המערבית. חירות, זכויות, חופש, פרט, ביטוי, בלי פסל האחריות של חובות, מחויבות, מצוות ועול, לא ילך. מה שאנחנו עושים, אנחנו בדיוק אחרי פסל החירות שלנו, שזה פסח, פסל האחריות שלנו, שזה חג השבועות, אנחנו משלבים חירות עם אחריות. אבל העם, את השילוב העדין הזה, פספס, איפשהו בדרך, התבלבל בניווט. אם אנחנו חוזרים מהרגע הראשון, זה היה המסר. כלומר, אין פה הפתעות, אין פה חידושים. לקחתי רק שלושה פסוקים מפורסמים, שמסבירים איך מהרגע הראשון היה ברור שזאת עסקת חבילה. אתה יוצא ממצרים כדי להשתעבד לדבר האמיתי, ואז אתה לא משועבד לשיעבודים קטנים, אנושיים, כן? אבל אתה יוצא בשביל מסר מסוים. ברגע הראשון, כשהקדוש ברוך הוא עומד מול משה בסנה, אגב, המיקום של הסנה זה המיקום של הר סיני, זה אותו מקום. אומר אלוקים שם למשה במעמד הראשוני המכונן, ויאמר, כי אהיה עמך וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ניפגש פה וכאן תקבלו מסר, זה לא רק כדי לצאת לכיף במדבר. בקריאת שמע, אנחנו אומרים, אני השם אלוקיכם אשר הצאתי אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. תמיד זה מופיע בהמון פסוקים, זה ככה, אבל ככה. אפילו כשבאנו מול פרעו, ואת פרעו יכולנו לבלף, לא היינו חייבים להגיד לו את כל האמת, המסר מול פרעו היה מאוד ברור, שלח את עמי ויעבדוני. אנחנו מתרכזים הרבה מאוד בשלח את עמי, אבל יש גם את הויעבדוני, זה מה שמציק לעם. הבנו מה מציק להם, השאלה היא למה? למה זה מציק להם? מה מטריד אותם כל כך? יש שני קטעים, יפהפיים שמצאתי השבוע, ממש ספרותיים, שני הכותבים הם גם מאוד מוכשרים בהבעה, בעברית יפה ולהביע את עצמם. למה הם רוצים את החינם הזה? כלומר, מה מפריע להם במשימה שהם מקבלים? ובאמת בעומק למה הם מתגעגעים? למה אנחנו לא אוהבים לקבל עול? אז בוא נגיד ככה, התיאור היפה הספרותי הראשון הוא של הפרופסור נחמה ליבוביץ', בספרים שלה היא מביאה המון פרשנים תמיד, אבל הכי יפה, אני אוהבת תמיד לראות איפה יש את הפונט שבו היא מצטטת פרשנים, ויש את הפונט שבו היא כותבת מעצמה. ואם אני רואה איזה פסקה או שתיים רצופות שהיא כותבת מעצמה, אני אוהבת להתעכב עליהם. כי אחרי שהיא מביאה את כולם, היא מעזה גם להגיד מה דעתה, ולהציע איזה משהו שאולי מסכם את הכל, או מאיר את זה באיזה זווית אחרת, זה תמיד יפה יפה, ותמיד כתוב בלשון ספרותית מאוד יפה. אז תראו מה היא מציעה לנו עכשיו על החינם הזה. מה מפריע לנו כל כך בלקבל עול? והיא אומרת פה, יסוד, שוב, זה יסוד פסיכולוגי עמוק. אין האדון במשטר העבדות מתערב בחיי עבדיו מלבד שעות העבודה והשיעבוד. אין הוא דואג לריסונם ולחינוכם. אדרבה, ככל שיהיה העבד נתון לשלטון חושיו, כן יוטב לאדון. ישתקר העבד, יקה בחבריו, יתהולל, יוציא את מרצו שעוד נשאר לו משיעבודו, ואל ישאה בדברי שקר, זה ביטוי של פרעו, לא, שלא היה להם זמן לזה, אל ישאה בדברי שקר של חירות, ולא יחשוב על כבוד האדם הנברא בצלם המתחלל יום יום. פרעו דרך אגב, כתוב במדרש, לא הסכים איכשהו שהם ינוחו בשבת פיזית, הוא לא הסכים שהם יפתחו את ספר בראשית, כבר היו להם מגילות עם תחילת הסיפורים על אברהם, יצחק ויעקב, הוא לא הסכים שהם יפתחו את זה, למה? כי זה יביא להם מחשבות נגד העבדות, עדיף שישתקרו והלכו מכות בחוץ. עם יציאת ישראל ממצרים, ממשיכה נחמה ליבוביץ', הוטל עליהם שיעבוד אחר, קשה ונורא הוד, עול תורה ומצוות. ריסון, כן, הם קיבלו מערכת, פעם ראשונה, עד עכשיו, עבד יכול לעשות מה שבא לו, בשעות שהוא לא עבד, כן עבד, אבל אין לו איזו מערכת שמשתיתה את החיים שלו על, על, על איזה סט של כללים מתוקנים. עכשיו פתאום צריך ריסון בחיי הפרט ובחיי הכלל, בחיי המשפחה, ביחסי שכנים, בימי עבודה ומנוחה, במאכל ומשתה, כסות ולבוש, פלא שהם בורחים מהר סיני, וכל העול הזה, היקר למי שקיבלו מרצון, למי שלמד תורה, ואורו עיניו לראות זיווה, כן, לראות את הזיו שלה, למי שלמד לטעום טוב טעמה, כל העול הזה, בעיניים רגילות בעבדות, עול זה של חירות, הוא מעיק ומייצר. וזוהי סיבת כל אותן התלונות, זו הסיבה הנכבט, הכמוסה והעמוקה. במובן מסוים יותר קל להיות עבד, לדפוק את הראש, לא לדפוק חשבון, מה אתה עושה מחר, מה אתה עושה היום, שום משמעת, פתאום קיבלת חבילת תנאים, הפכת מעבד לאדם, ולא סתם לאדם, ליהודי. אז זאת נחמה שמסבירה לנו את החינם הזה, כי זה לא געגוע לבצל, אנחנו מבינים עכשיו למה הם מתגעגעים. מי שלוקח את זה עוד יותר קדימה, כי היום אין עבדות במובן הקלאסי פה, כן? יש במקומות שונים בעולם ופחות ופחות מאשר אז, אבל מה זה אומר עלינו היום כאן שקוראים וקוראים את הפרשה השבוע בישראל 2017? אז הרב נריה, הרב משה צבי נריה, מסביר איך זה מדבר ממש על כל אחד ואחד מאיתנו, וגם זו פסקה שהיא גם רעיונית יפה, אבל גם מבחינה ספרותית, ולכן שתי הפסקאות, כיוון שאני יודעת שאחר כך תבקשו את זה, עד כניסת שבת אנשים עוד יבקשו, שתיהן בדף המקורות, תיקחו אותם הביתה במתנה. אז הרב נריה אומר כך, אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מלחמת עמלק, אחרי מתן תורה, יכולים לקום ולהתלונן, מי יאכילנו בשר? משמע שיש אפשרות כזאת בעולם, שיש כוחות עזים כאלה בפנימיות נפש האדם. יש אפשרות לא לראות את התמונה הגדולה, לא לראות את התמונה השלמה ולהתמקד בבעיות. השבוע נסעתי לוושינגטון בשביל כנס של ארגון שנקרא לכמה הרצאות ואירועים ומפגשים, אבל מי שהזמין אותי זה היה AJC, American Jewish Committee, ועד היהודי אמריקאי, ארגון שקיבץ בוושינגטון 3,000 איש תומכים נלהבים של ישראל, כיף לראות דבר כזה, והיה לנו פאנל מהארץ, הבאנו להם כאילו פאנל ישראלי, עיתונאים מהארץ, אילנה דיין הנחתה, והשתתפו עמית סגל וברק רביד, ועם עיתון הארץ, ואנוכי, והכותרת הייתה 50 שנה למלחמת ששת הימים, ואילנה בכישרון ובחן התחילה את ההנחיה, והפנתה לכל אחד שאלה, אבל היא התחילה במה? כמובן, בבעיות, בצרות, באיזה פינה, באיזה סמטה אנחנו נמצאים, ואיך אנחנו תקועים אחרי 67. ואמרתי לה שאני מבקשת, פרופורציות. לפעמים התשובה, לפני שנכנסים לתוכן, פרופורציות. אמרתי לה, שלפני 75 שנים, משפחה שלי ולא מעט מבני המשפחות שלכם, היו בתאי גזים, אוקיי? פרופורציות. וב-48, הימין והשמאל בישראל, כן? עמית סגל מאופרה, ברק רביד, מעיתון הארץ, לא ישבו בפאנלים מנומסים בהילטון DC מול 3,000 יהודים אמריקאים והתווכחו בנימוס עם קלטים כאלה מישראל. ב-48, האונייה אלטלנה שקעה מול חופי תל אביב, כי לוחמי הגנה, צהל, בשליחות בן גוריון, ירו בלוחמי אצ"ל שהביאו נשק מאירופה, יהודים רצחו יהודים, זמן קצר אחרי הקמת המדינה החדשה. אז היום שאומרים לי מלחמת אחים, בגלל תגובות חריפות בפייסבוק, פרופורציות. וב-67 לפני 50, אנחנו מתקדמים, בפני 50 שנה, ישראל בת ה-19 עמדה בפני השמדה מוחלטת, והסיכויים הריאליים שכל צבאות ערב, כן, מתכננים כזאת מתקפה, הם סיכויים ריאליים מאוד להשמדה שלישית של הקיום היהודי כאן במקום הזה, ושל גלות, שואה שנייה, תקראו לזה איך שתרצו, כן, מתשך לתשכז, יכלו גם להספיד את הפרויקט הצעיר הזה פה, של מדינה יהודית דמוקרטית. זה היה לפני 50 שנה, ולפני 25 שנה, 20 שנה, כשאני הייתי נערה, אני חושבת שבקצב של פעם בכמה ימים התפוצץ פה אוטובוס. פה בירושלים, אני גדלתי בהרצליה, בנתניה, בתל אביב, כן? בימים של, בימי השלום. אז משהו פה טיפה, אילנה, אפשר לדבר על בעיות, עוד מעט ניגע בהם, אבל פרופורציות, להסתכל, לפעמים אפשר לחיות בתוך אירועים, לא לשים לב לתמונה הגדולה, להסתכל על הבשר. אז אומר לנו פה הרב נריה, שאפשר לעבור, לא את האירועים שאני תיארתי, אפשר אפילו את יציאת מצרים לעבור, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, מתן תורה, ועדיין להתלונן. והוא ממשיך. אי לכך, אל יחשוב אדם, אילו הייתי בדורות קדומים, אילו חייתי במחיצתו של פלוני, כי אז גדול הייתי. פה שכחתי למחוק, זה הרע שכתבתי לעצמי, זה לא הרב נריה כותב, הוא זכה לראות את הרב קוק. אבל יש איזו התרפקות כזאת, הרב קוק, אם היה לנו היום הרב קוק, אילו היינו בדור של הרב קוק. ההתרפקות הזאת לפעמים, שוב, דיברנו על נוסטלגיה, מקלקלת לנו את ההווה, והוא ממשיך ואומר הרב נריה, הרי מלמד את התורה שאפילו במחיצתו של משה רבנו, יכולים בני אדם להישאר בדרגה נמוכה. הסיפור הזה של האספסוף מוכיח שלא משנה מה אתה רואה לנגד עיניך, משנה מה אתה לוקח פנימה. אם אין אדם לוקח את עצמו בידיו, הוא כותב, פותח את ליבו לקראת הדברים העוברים עליו, מסיק מסקנות מחייבות מכל המאורעות, אפשר שתופעות מרוממות יחלפו על פניו. זה ההבדל, הוא אומר, בין חוכמה לבין תורה. רעיונות יפים, כן, חוכמה, יכולים רבים לומר, אבל ללא הגשמה מעשית, יומיומית, קפדנית. ופה בעצם יש שני משפטים מאוד יפים, אני חושבת שהם חותמים את הדיון הזה. משקל הדיבור הוא רק לפי ערך ההגשמה שבו מבחינת המדבר. משקל השמיעה הוא רק לפי ערך ההגשמה שבה מבחינת השומע. לא משנה מה דיברת, לא משנה מה שמעת, משנה מה תכלס זה עשה בך. ובאמת יכולים להיות בני אדם שרואים את, לא את הרב קוק, את משה רבנו, את קריאת ים סוף, וזה לא משנה כלום באופן הפנימי אצלם. אז עד כאן על החינם הזה, וקצת הבנו את המנגנון הפסיכולוגי העמוק והבעייתי, הרבה פרשנים, לא נתעכב על זה, אבל אני רוצה להוסיף נקודה שראיתי אותה גם אצל פרשנים, מה שנקרא ליטאים, שיטת המוסר, עולם הישיבות, גם אצל פרשנים חסידיים, כל אחד מעלה פה גם את נקודת השמחה. אם לא מקיימים מצוות בשמחה, סימן שלא הבנו. והרבה פרשנים אומרים שזאת הייתה הבעיה פה של העם. הם לא קלטו שזה לא רק שצריך, זה אמור להיות כיף, זה אמור להיות נפלא. אז אם אתה לא בודק, אם אתה סובל, זאת בעיה. אם המצוות נראות לך רק כמו עול, ואין בהם נועם, אז יש פה בעיה. יש את המשל החסידי הידוע על זה ששולח את המשרת שלו לאסוף לו חבילה, חבילה שצריכה להגיע לנמל. ואז הוא שולח אותו לנמל, ואז המשרת חוזר, והוא רואה אותו מרחוק עם חבילה נורא כבדה, סוחב, סוחב, סובל, מזיע, מנגב את הזיעה, ועולה במעלה הבית כאילו להביא לו את החבילה. והוא מסמן לו מרחוק, לא, 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 זאת לא החבילה. והוא לא מבין. והוא אומר לו, תשמע, החבילה שלי היא קלי קלות, היא כלילה, זה אמור להיות כיף לסחוב אותה. זאת לא החבילה הנכונה. והנמשל הוא, אם ככה אתה נראה, והקשר שלך לתורה, לא הבנת, לא יכול, זה לא התורה, לא ככה זה אמור לראות, לא, אתה עם החבילה הלא נכונה, תבדוק את עצמך, והרבה פרשנים מוסיפים את האלמנט הזה פה, אז ככה הזכרנו אותו על הדרך. השאלה מה עושים? כלומר, אמרנו שזה אחד הטקסטים הקשים בתורה, כי מיד אחריו מגיע עוד טקסט שהוא בוא נגיד שאני מבינה למה הדרשנים שם בשבע ברכות נשארים עם האור של המנורה בפיס אנד לאב שם של ההתחלה, כי זה פשוט הולך ומדרדר. הטקסט, מיד אחרי זה מגיע טקסט שפשוט קשה, קשה לקריאה. משה רבנו מתפטר, וזה לא קרה, אני לא זוכרת, באירועים אחרים הוא תמיד היה לצידנו כשאנחנו פישלנו, כן? תמיד הגן עלינו, נלחם בעדנו, ביקש סליחה, ביקש מחילה. עכשיו תסתכלו, כי שוב, זה ממש, ממש פסוקים קשים לקריאה, שמגיעים בתגובה לבצלים ולשומים האלה. ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? זה טקסטים שלא נעים להגיד, אנחנו רגילים לשמוע מהקדוש ברוך הוא על העם, ומשה מסנגר עלינו. ועכשיו משה אומר את זה, האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אליי שאהו וחכך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה, אשר נשבעת לאבותם, מה הם הילדים שלי, אני ילדתי אותם, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונוכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ופה בעצם עשי, ואם ככה את עושה לי, אומר משה, הורגני נהרוג, אם נמצאתי חן בעיניך. אם מצאתי חן בעיניך, תהרוג אותי. ואל אראה ברעתי. זה לא רק להניח את המפתחות, זה דברים חמורים, כן? משה אומר, הורגני נהרוג, זה מאוד קשה, באמת קשה לקריאה, תגובה חריפה ביותר, בהשוואה לעבר, אבל גם בלי, גם כשהיא ניצבת כאן לבדה. ופה, אומרים לנו הפרשנים, מה מתסכל את משה כל כך? בן אדם שבאמת הוא ראה את עגל הזהב, והוא עוד יראה את המרגלים ואת קורח, המון כאלה, פה היה איזה רעב ופה איזה צמא, אנחנו זוכרים מימרה, כל פעם היה איזה אירוע, אינסידנט שהעם כבר, הוא כבר ידע את הכיתורים של העם, מה קרה כאן? מה שמעניין זה שאם הרבה פרשנים, אם תרצו את זה בכותרת, פה זה לא סתם תלונה אצל העם, זאת כפירה. משה יכול להתמודד עם עבודה זרה, או עם העם שהוא קצת חלש באמונה, או שהוא לא מאמין בארץ ישראל, או שיש איזו מחלוקת שלא לשם שמיים, קורח. יש משהו בבעיה כאן שזה לא רמה. כאילו, כישויים ושומים, באמת, כאילו, how low can you go? זה מה שיש לכם להציע לי? אין פה התמודדות אידיאולוגית. גם בימינו, פעם היו ויכוחים אידיאולוגיים, כאילו בין התורה לבין אידיאולוגיות אחרות. אז אפשר ללמד, אפשר להסביר, נכון? אפשר להתמודד עם סוציאליזם וקומוניזם ורפורמה וחילון וכל מיני דעות ולהתפלמס וללמוד ולהשכיל ולהעשיר ולהתגונן וכולי. אבל היום זה לא הרשר היר שנלחם ברפורמה או כל מיני שצריך לענות לכל, היום הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים לך, עזוב אותי, אני רוצה בסך הכל קישואים ושומים. מה המענה? כלומר, אם זה רצון תפל כזה, אני רק רוצה לאכול, עזוב אותי. לרדוף אחרי ממון, תעבוד, עזוב אותי. אז פה משה אומר, אם אין לי מי להתמודד, אין מה, אין לי כאילו למי לענות. הרב שבתאי סבתו, מיישוב מצפה יריחו, מסביר שכיוון שהשפל פה הוא כל כך עמוק, גם הפתרון הוא מאוד עמוק, הפעם. הפעם זה לא להקות במטה, לא לעשות נס, לא לקרוא את הים, לכזה מצב שהעם מגיע אליו, שהוא בעצם מין סתמיות כזאת, כן? צריך לתת חינוך יותר עמוק. הרי נגיד שהם יקבלו בשר, כבר הבנו שהשורש פה הוא לא בשר, קחו בשר, הם ירצו משהו אחר, כן? הפתרון העמוק הוא חינוך. יש כאן תהליך מאוד מעניין, קודם כל הקדוש ברוך הוא לא מקבל כמובן את ההתפטרות של משה, הוא מתייחס למילים האלה שהוא לא יכול לבדו לשאת את העם, והוא ממנה 70 זקנים שינהיגו יחד איתו. זאת הולכת להיות מנהיגות ציבורית עם כוח רוחני שתשפיע על כל השבטים, כי שוב, חינוך זה לא להניף את המטה, זה לא, ניסים גלויים לא יעזרו, ובטח לא רק להביא להם בשר. אגב, הם מקבלים בשר והם נהנשים גם אלה שמרדו, אבל עכשיו צריך עבודה יומיומית, ככה אי אפשר להיכנס לארץ, זה ברור. צריך עבודה יומיומית מפרכת עם העם הזה, בשביל זה מביאים עשרות נביאים לצד משה שהולכים לעזור לו, וזה שוב ברצף, אנחנו הולכים עם הפסוקים הפעם ברצף, ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש, אספה זה קצת עונה למילה אסף סוף. השאלה היא את מי אוספים, מי הקבוצה שמשפיעה עליי. קודם ראינו מי משפיעה עליי, עכשיו אני אוסף קבוצה אחרת. היא תהיה הקבוצה הטרנדית, הנכונה, המשפיעה, כן? מי, הרי כל הזמן השאלה היא מי אתה מתכתב בתודעה שלך. אולי צריך להגיד מי הפיד שלך. הקבוצה הזאת היא הקבוצה החדשה שהולכת כמו אסף סוף, לאסוף את האנשים, אבל לכיוון אחר. אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. ונסעו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. הקבוצה הזו אולי אפילו מגשרת קצת בין משה, שהוא כבר באמת כמעט מלאך, ברמה רוחנית מאוד גבוהה, כל כך רחוק מהבצלים והשומים, לבין העם. יש לנו איזו קבוצת מנהיגות ביניים כזאת, שיכולה לשלב את הקודש ואת החול, ולהרים יחד איתה את העם. זה כל כך משמח את משה, הבשורה הזאת, שבהמשך, בהמשך הפרשה שלנו, אפילו באים להתלונן לו, יהושע מגיע, הנער, התלמיד, העוזר, מגיע ומתלונן, שחוץ מהשבעים המוכרזים, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. גם הם לוקחים להם איזה פיסת רוחניות, והוא בא ואומר שצריך לכלוא אותם, ויהושע מתלונן, ומשה עונה לו, מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. הוא בעצם אומר לו, אני שמח שעכשיו העם רוצה רוחניות. זה התרופה האמיתית לתאוות, לשעמום, לחינם הזה, לסתמיות. הרי מתחת לפני השטח העם היה חסר לא בבצל אלא ברוח, בחזון, בתוכן. אז משה כאילו אומר ליהושע, זה נפלא, עכשיו הטרנד זה תוכן, זאת התרופה שלהם, זה מצוין. זאת גם התרופה שלנו. כך שהסיפור הזה, שאני חושבת שהוא לא מספיק מוכר, אני השבוע פעם ראשונה צללתי אליו, מלמד אותנו המון, גם על תלונות שטחיות, גם על מה שמסתתר מתחת להן, וגם על הדרך לענות להם, שהיא דרך יותר עמוקה, דרך חינוכית יותר ארוכה, יותר משמעותית, באמצעות כמה שיותר שליחים ואנשים שזה משמעותי להם, ושהם עוזרים של משה רבנו. והמשך חוכמה, הפרשן המשך חוכמה אומר ש... כל אחד מישראל אשר לא שאר רוח, ראוי לזה. כל אחד יכול להיות מאותם 70 זקנים, כלומר כל אחד שיש לו שאר רוח, זה התפקיד שלו בעצם, לעשות את זה, כן? מול הטרנדיות של האספסוף, בעצם לענות לו. אני רוצה לחבר את זה באמת לשבת הקודמת שעברנו בוושינגטון, נסענו יום, ידידיה ואני, נסענו יום אחרי חג השבועות, וחזרנו כאמור אתמול, והתארחנו בין היתר בבית הכנסת של חב"ד בוושינגטון, של הרב לוי שם טוב, שליח חב"ד לבית הלבן, זה חתיכת תואר, שהוא באמת מיודד תמיד עם הנשיאים, יש תמונות שלו שם עם ג'ורג' ולורה בוש, ואז ברק ומישל אובמה וביל והילרי קלינטון, ותמונה טריה, היא עוד לא מוסגרה, תמונה שלו עם טראמפ, זה עוד, היא מסתירה את התמונה של אובמה באופן סמלי שם על, על השולחן, ככה ליד, ליד השולחן שבו אוכלים, ו... היינו איתו יחד עם עוד 100 סטודנטים יהודים, אני חושבת, כ-100, שמגיעו מכל רחבי ארצות הברית, ואורחים מישראל, משפחה שבאה לחגוג בת מצווה, ופה איזה איש עסקים, ושם איזה אורח, ופה איזה מקומי, בקיצור, בית חב"ד. ובשבת בבוקר, טוב, בואו נוסיף עוד פרט קטן, שהבית כנסת הזה, השם טוב שול הזה, של... הרב שם טוב, יש בין המתפללים גם זוג שקוראים להם ג'ארד ואיוונקה קושנר, כן? בין המתפללים. וזה קצת פדיחה, כי אתה כאילו מסתכל, כל אחד מתחת לתלית, זה כן ג'ארד, זה לא ג'ארד. עכשיו כל אחד מתבייש שהשאר יראו שהוא בודק, כאילו זה מעניין אותו. היא כן בעזרת נשים, היא לא בעזרת נשים. אז הם לא באו, אוקיי? הם לא היו בשבת הזאת בכלל. בחג השבועות הם דווקא התפללו שם. אז הנה הדרשה שהם הפסידו, אוקיי? שהם הפסידו השבת, אבל אתם לא תפסידו אותה. בשבת בבוקר הייתה באמת סעודה מאוד, מאוד מיוחדת, ספרנו וראינו שאנחנו נמצאים שם יותר מ-25 מדינות בעולם, שזה די מדהים לחשוב, מה מחבר בינינו בעצם, השבת או הזהות או היהדות, אנשים שלא מכירים אחד את השני, ובלי המקום הזה כל אחד היה זרוק עם השימורים אולי בחדר שלו במלון. אז בשבת בבוקר סעודה ושירים ותפילה ועניינים ושיחות, והתבקשתי לדבר. אמרתי רעיון שברשותכם יסגור לנו אולי גם את את הסיפור הזה של 70 הזקנים ושל איך משפיעים ואיך מחנכים. קראתי אותו במטוס בשבועון שקוראים לו כפר חבד. זה שבועון שיוצא כל שבוע בכפר חבד, ויש בו באמת רעיונות נפלאים, ובדרך כלל אין לי זמן לעבור עליו, אבל בטיסה הלוך היה זמן. ומסופר שם סיפור קטן ומאוד משמעותי, אני חושבת, אפרופו 70 הזקנים, אבל התפקיד של כולנו היום. אז הנה הדרשה שג'רד לא שמע, ואתם תשמעו. זה הולך כך. הרב משה פלר היה עדיין שליח אגדי, שליח ותיק מאוד של הרבי מלובביץ' בארצות הברית, ועשרות שנים של פעילות נרחבת וענפה והרבה שליחים תחתיו. יום אחד הוא התבקש לכתוב מאמר אקדמי על מה זה חסידות ומה זה יהדות לאיזה מגזין באוניברסיטה, לאחד הז'ורנלים, והוא כתב את המאמר, אבל הוא זכה באותם שנים שאני יודעת שאני כותבת טקסט, אז יש לי עורכת, יש לי מגיעה, לפעמים העורך הראשי מתקשר, מאיר איזה הערה, הוא הכניס את המאמר אל לשכתו, אל חדרו של הרבי מלובביץ', ויכול היה לקבל אותו עם הערות בחזרה. בתוך המאמר הוא הסביר מה זה חסידות, זה הייתה המטרה, זה הייתה הכותרת. הוא הסביר שכשאדם מתעלף, אז ניגשים אליו ואומרים לו את שמו, וזה מזכיר לו מי הוא והוא מתעורר. אז לא תמיד זה עובד, אבל זה כאילו, זה גישה של לגשת לצעוק או להגיד לבן אדם את השם. אז הוא כתב במאמר שזה בדיוק מה שחסידות עושה. היא ניגשת לבן אדם שהוא מעולף מבחינה רוחנית, הוא לא איתנו, כן, הוא רוצה חינם, הוא אספסוף, הוא לא יודעת מה. ואתה ניגש אליו, והוא כתב שם, ואנחנו צועקים את שמו. זה מה שחסידות עושה, לצעוק לו את השם שלו, והוא מתעורר, נזכר מי הוא, נזכר בזהות שלו וכולי. שוב, לא סתם אמרתי את זה שם, אתה יושב מול קבוצה כל כך מגוונת, אבל בארצות הברית אתגר גדול, אתגר, סכנה גדולה של התבוללות, של intermarriage, כן, זה סיפור שחשבתי שיתאים בעיקר אולי לקהל הזה. וזה חלק מפסקה מתוך המאמר. הרבי מלובביץ' קרא והחזיר לו את המאמר עם הגהות, ובין התיקונים הוא לקח את הטקסט הזה, והוא מחק את המילה לצעוק. כן? הוא כתב, אנחנו צריכים לבוא לבן אדם ולצעוק לו את שמו, שיזכר מי הוא. הוא מחק את המילה לצעוק, וכתב את המילה ללחוש. אנחנו ניגשים לבן אדם ולוחשים לו את השם שלו. אנחנו לא צועקים, אתה מתבולל, אתה עולה, זה, אתה קיצוני, אתה זה, אתה זה. אנחנו לוחשים לו את השם שלו, זה בעדינות, זה בנימוס, זה ברוך, זה באהבה. ואז הוא מתעורר, ואז הוא נזכר מי הוא. וזה סיפור מאוד קטן, בסך הכל איזה, כן, correction כזה, איזה תיקון קטן באיזה מאמר לא מפורסם. אני חושבת שהוא אומר המון גם על הגישה בדורנו, להפסיק לצעוק אחד על השני ולהתחיל ללחוש אחד לשני, כדי שכולנו נזכר מי אנחנו. אז אני ממש מאחלת לכולנו שלא נתלונן בכלל, בטח שלא נתלונן חינם, כן, חינם מן המצוות, ושלא נצעק אלא כמה שיותר נלחש ושזה גם ישפיע. אנחנו כאן בעזרת השם בשבוע הבא עם פרשה חדשה. תודה רבה לכם, ושבוע הספר שמח לכולם. תודה רבה, לילה טוב. תודה.